אני רוצה לדבר על אחת המידות, ואפשר לומר, אני חושב שהכי הכי מורכבות פגשות את האדם בכל ציר חייו, רק יותר שכתוב פה שנאת חינם לצורך העניין או אהבת חינם, יש הרבה דברים. אני אומר, אני רוצה לדבר על איזושהי תכונה מסוימת, איזו מידה מסוימת שאני מרגיש שאנחנו סוחבים אותה. אני חושב שאחד הדברים הכי הכי קשים שיש לאדם במהלך חייו, לא משנה בציר הזמן, לא משנה ציר הגיל, בין, זה אוחז אותנו משלב שאנחנו ילדים קטנים עד גיל זקנה ושיבה. יש הרבה דברים שלנו נתפסים במהלך היום בחיים שלנו כהרבה יותר דרמטיים. אולי זה טוב כך, אם זה בעיה של צניעות או בעיה של בעיות של שבת וכל הדברים האלה. הדברים האלה בדרך כלל עוברים, הם מתבגרים, תופסים את החיים בפרופורציות יותר נכונות, הדברים מקבלים את האיזונים הנכונים ואת הדגשים הנכונים שלהם, וכמובן שכל דבר חשוב מאוד. אבל הנקודה של שנאת חינם, שמה שנקרא בזכותה במחאות כפולות ומכופלות אנחנו נפגשים היום, אז נשתדל טיפה לדבר בה. זה ככה משהו מאוד מורכב, נשתדל טיפה לדבר על הדברים האלה, הלוואי שנצא יותר מאושרי קו במהלך בסוף הזמן, בסוף השיעור. אז הגמרא הידועה, מסתום שכבר חוויתם אותה במהלך השיעורים, אומרת אמר הירושלמי, מצאנו שלא חרב הבית בראשונה אלא שהיו עובדי עבודה זרה ומגלי עריות ושופכי דמים. אז הבית ראשון ידוע שחרב בגלל שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. לצערנו כנראה היו עוד כמה וכמה עבירות, לא היו רק את העבירות האלה, אבל תמיד חז"ל רצו למקד, לעשות איזשהו משום העצמה של דבר שהוא חמור, שמה שנקרא זה עליו אני לא עובר, וזה קרה ועברו עליו, ולכן הקדוש ברוך הוא החליט שזהו, אי אפשר לעולם יותר להתקיים עם המציאות הזאת, והוא בעצם משנה את העולם, מחליף קידומת, בין אם זה לצורך העניין חטא למשל במבול. אז היה במבול את הכל, אבל מה נחתם גזר דינם של דור המבול? זוכות, יודעות? על הגזל. היה עוד הרבה הרבה עבירות, היה אפילו הבני אדם התחתנו שם עם בהמות, לצערנו קצת חווים בצורה כזו או אחרת את המציאות הזאת, אבל לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. אני חושב שפעם אחת הערנו במקום של זה, דור הפלגה על הנקודה הזאת ושאר דברים אחרים, כל דור ודור חזר לוקחים ומקדים לנו את הנקודות התורף, את הבעיות שהם מזהים באותו דור כאיזשהו חציית גבול. ואז ברמה שלך אומרת, אבל בשני מכירים לנו אותם שהיו יגיעים בתורה וזהירים במצוות ובמעשרות. בסדר? אני חושב שחזרת לקחו את הדוגמה הזאת, זהירים במצוות ומעשרות. הרבה פעמים העברנו את העניינים האלה, דיברנו על תפשות תרומות ומעשרות וכדומה, שזה מין אמונה טוטלית וביטחון בקדוש ברוך הוא, אתה תיתן ממה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, אתה גם מעצים את זה שהקדוש ברוך הוא הוא בעצם המנהיג, והוא אתה עושה משהו מצווה אותך, והיו גאים בתורה סתם כנקודה מסוימת. לפעמים בית שני נחשב לנו קצת רחוק כזה, כן היה בית שני הצדיקים, אבל מי הצדיקים האלה? בית ראשון אנחנו יודעים, היה שם את ירמיה וישעיה ואוריה, כמעט כל הנביאים, מי ישעיה ודרומה בסדר התנ"ך היו בבית ראשון, חלקם אפילו היו בבית תחילת בית שני, חגי שכריה ומלאכים. אבל רק לסבר את האוזן, שחזל הגמרא פה מביאה בית שני בגירים אותנו שהיו מגיעים בתורה, אחת הדמויות הכי מפורסמות שהיו בבית שני, מי זה? רבי עקיבא לא היה בבית שני, לא ברור אם הוא ראה את הסוף או לא ראה את הסוף, הוא היה דור החורבן, לא כזה ברור, יכול להיות שהוא היה, אבל לא ברור בחזל עד כמה, כי בן קוזי והבר כוכבא שהוא היה המנהיג הרוחני שלו היה עשרות שנים אחר כך, אוקיי, הוא הרי עלה וראה בצופים עם חז"ל, חכמים, רבי יהושע וכולו וכולו, עלה וראה שואל יוצא מבית קודש קודשים, לא כזה ברור, אבל יכול להיות שכשהוא היה, הוא היה עדיין קטן, לא היה רבי עקיבא. אבל למשל, אחד מגדולי ישראל שאנחנו מכירים זה הלל. הלל הזקן, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, נהג נשיאותו 100 שנה קודם חורבן הבית. אז 100 שנה קודם חורבן הבית, עכשיו הלל, במעטפת של הלל, יוצא כל הראשונים בתקופתו, כל החכמים של תקופתו, אם זה שמאי, אם זה רבי יהושע בן קורחי, יהודה בן טבאי, שמעון בן שטח, רבי יוסף בן צרדה, רבי יוסף איש ירושלים, כל הזוגות התנאים שנמצאים בתחילת פרקי אבות, כל ה... כמעט, איך אומרים, המיינסטרים של עולם ההלכה נמצא בבית שני, ועדיין לא עמדה להם הזכות הזאת, ובית המקדש חרב. זה לא שהיו שם לפעמים בתפיסות שלנו, כיוון, לא יודע למה, אבל הרבה פעמים מעצימים דווקא את אנשי המרד, בסדר? אם זה יוחנן איש גוש חלב ושאר חבריו, אז הרבה פעמים אנחנו מפגשים בדמויות דווקא יותר הירואיות המיליטריסטיות, הצבאיות, פחות המדיניות. אז רבי, נכון, היה את רבי יוחנן בן זכאי, רבן יוחנן בן זכאי, מסתובב נפגשתם איתו. אוקיי, אז רבן יוחנן בן זכאי, אבל הוא לא תמיד נמצא במסך, מה שנקרא, לא תמיד נמצא בחזית. איזה סיפור קצר, אני מקווה שכולכן יודעות את הסיפור. הוא יצא, אמרו רבה מתים, יצא, עשה את עצמו מת, יצא חוצה והקים את כרם ביבנה לצורך חיית, עשה דירים שם, אבל פחות מורגש וידוע מה שהוא עשה שם. אבל צריך להבין שרוב גדולי התורה נמצאים בחורבן הבית, בחורבן הבית פיזית הם נמצאים שם. אומרת הגמרא, וכל וסת טובה הייתה בהן, במקום נמנע, כל הנהגה טובה הייתה בהן, אלא שהיו אוהבים את הממון ושונאים אלו לאלה, שנאת חינם, וקשה היא שנאת חינם, שיש כולה כנגד עבודה זרה, גילו הרות לשפיכות דמים. בסדר? אבל אומרת הגמרא, קשה, איזה שתי תכונות היו שם? אוהבים את הממון ושונאים אלו לאלו, שנאת חינם. כלומר, מעבר לשנאת חינם שאנחנו מכירים שתמיד נמצאת באוויר בימים האלה, היה גם את העניין הזה של אהבת ממון. יש פה בעצם גם את הקונטרה של שנאת חינם ואהבת הממון. זה אולי צריך להיות ההפך, אבל ככה זה הייתה ההנהגה בימים. אומרת הגמרא, דילמה רבי זעירא ורבי יעקב בר אחא ורבי אבונה, אבו יתבין אמרין, אותם שלושת החכמים היו יושבים ואומרים, ביותר שבית ראשון נבנה ובשני לא נבנה. זה מתקשור, הרי הבית ראשון היה עבודה זרה, גילו הריות, שפיכו דמים, וגם נבנה בית ראשון. לא רק שנבנה, אומרת הגמרא, הראשונים עשו תשובה והשניים לא עשו תשובה. אמר רבי אלעזר, הראשונים נתגלה עוונם ונתגלה קיצם. הראשונים נתגלה עוונם, אז אנחנו יודעים שהם היו עבודה זרה וכולו וכולו, את כל זה אנחנו יודעים, יופי. אז גם נתגלה קיצם, ידעו שהם יוצאים לגלות כמה שנים? 70 שנה, איך ידעו? ירמיה אומר, למלות 70 שנה למלכות בבל וכולו וכולו, הצהרת כורש, ידעו שהם יוצאים, סליחה, ידעו שהם יוצאים לב 70 שנה וחוזרים. אבל אומרת הגמרא, השניים נתגלה עוונם ולא נתגלה קיצם. השניים נתגלה עוונם, שנאת חינם ולא נתגלה קיצם. למה לא נתגלה קיצם? ראיתם בהרות דבש של רבי נתן להם בשביץ, אז הוא כותב דבר, ככה שנה זה התחדש, דבר נפלא. הוא כותב, מה זה לא, מה זה נתגלה עוונם ולא נתגלה קיצם? למה לא נתגלה קיצם? למה לא? אנחנו עדיין, מה שנקרא, אוכלים את ה... את הבלגן הזה עד היום, 2000 שנה, ולא יודעים גם מה הקץ, אין קץ ותכלית. אז הוא אומר, יאור דבש מאוד מאוד ככה, מדהים, הוא אומר, לא נתגלה קיצם ונתגלה עוונם, אנחנו יודעים שזה נכרע בעוון שנאת חינם. אבל למה לא נתגלה קיצם? כי בבן מסוים גם לא נתגלה עוונם. יש מקום אחר שאומר, לא נתגלה עוונם. מה זה לא נתגלה עוונם? או נתגלה עוונם? יודעים, מה זה? גם, אבל בסדר, אז אוקיי, לא, לא הייתי בסדר, יאללה, אז תגביל את זה. אז הוא אומר ששנאת חינם, עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים, נכון שזה גם בן אדם לחברו, אבל יש בזה גם ממד מאוד מאוד עמוק של בן אדם למקום. בשנאת חינם שהממד הוא בדרך כלל רק בן אדם לחברו, אנחנו עדיין לא מבינים מה החומרה של שנאת חינם, ולכן לא נגלה קיצם. אנחנו עד היום אוכלים את ה... את המציאות הקשה הזאת שלא לא מבינים מה שנאת חינם. כולם, עכשיו אני אשאל פה, נעשה איזשהו סימפוזיון, שנאת חינם, כולם תגידו לי, שנאת חינם, בואו, מה, אגב, מה זה שנאת חינם? שנייה, נפתח את השאלה, מה שנאת חינם? היא יכולה להיות חיה כזאת שנאת חינם? לא. מה, אתם מכירות מישהו שסתם בא, הולכת, שונאת מישהו, סתם, למה ככה, לא באתי הבוקר בטוב בעיניים? כן? כן? טוב, אז זה נדיר, אני משער שרוב העולם לא ככה. אבל מה זה שנאת חינם?
לא בלי סיבה.
אבל את מכירה אנשים ששונאים בלי סיבה? אז זה סיבה. זה גם ממש אחר, אבל זה סיבה, זה לא חינם. חינם הכוונה היא לא תשלום, לא עשתה כלום ואני שונא אותך. מכירות מישהי כזאת? אולי אחת, שתיים, או מישהו אחד, שניים. מכיר, יכול להיות. שנאת חינם על פי רוב אימה, תמיד יהיה לו שתי סיבות לפחות, אם לא שלוש ויהיה גם באדרין, שיש לו את כל התצדקה, את כל הצידוקים, את כל ההכשרים, שמותר לו לשנוא אותו. אז זה לא שנאת חינם, נכון? אז יש שנאת חינם או אין שנאת חינם?
שהסיבה היא סתמי.
אבל זה סיבה, אני אחליט מה זה סתמי, או שאת תחליטי מה זה סתמי. את יכולה להסתכל במבט האובייקטיבי שלך וגיד, בשביל זה לא יפה, לא נעים. יש סיבה, יכול להיות שלא מספיק מוצדקת. אגב, לפי מה שאת מציגה, זאת אומרת, יש סיבה שכן אני יכול לשנוא עוד נשנרה, את נתן שיעור. יש סיבה שאני כן יכול, ויש סיבה שאני לא יכול, לפי מה שאת אומרת. נכון? זאת אומרת, זה בסדר גמור. אם מישהו שרת לי, אני לא יודע, אני שואל, אם מישהו שרת את האוטו, או נכנס בו ופרק אותו, זה בסדר לשנוא אותו?
לא, פשוט כאילו הבן אדם מרגיש שיש לו איזושהי סיבה לשנוא.
אז לפי זה אין חיה כזאת שנאת חינם, זה סתם מילים. או שיש, לא יודע, תגידו לי אתם. לא, לא חשבתם על זה? יש שנאת חינם או אין שנאת חינם?
לא הגיוני?
לא הגיוני
שיש
שנאת
חינם.
אבל כתוב שהבית חרב בגלל שנאת חינם. איפה הדגש בשנאת חינם?
אתמול אני רב אחד אמר שאחד הרבנים שהיו פה, הוא אמר שזה גם אחד שאפשר לשנוא אותו לחינם, וזה את עצמו. אדם חושב לפה לחינם.
אני לא חושב שזה... אני לא נוקד בשיטה הזאת, אני חושב שזה חמור. ואהבת לאחר כמוך, כמוך זה הראשון. אתה לא יכול לבחן אם אתה שונא את עצמך. אז יש איזשהו בעיה בענה.
הוא
ממש
זה
השנאה
הכי חינמית, כי כאילו זה
לא
הגיוני שאתה שונא, כי זה אתה
עצמך,
אתה התחלת, אז אתה אומר...
אבל הוא לא אמר כזה... מישהו עשה לי משהו רע, בסדר? מותר לי לשנוא אותו? לי, סתם, ברמה האישית, לא ברמה הרוחנית. מישהו עשה לי משהו רע, מותר לי לשנוא אותו? אז זה לא חינם.
נכון,
הערב הזה.
לא,
שזה עצמך. שנאת
חינם,
חינם, זה רק
את עצמך. איך אדם יכול לשנוא את עצמו?
זה באמת חינם.
טוב, לא יודע, לא נראה למה שהוא אמר, אוקיי. אבל תזהרו לא לשנוא את עצמכם. מה?
חינם, כאילו שזה לא חינם, אני לא זוכרת
פשוט
מה זה. יש
הגדרה
שונה למילה
חינם. לא כמו שאנחנו חושבים, חינם סתם, חינם אפס. יש עוד משהו, אני לא זוכרת.
נראה לי
הרמנו. לא נכון, חינם נקרתם ולא בכסף תגאלו. זה חינם, זה בדרך כלל בלי שום תמורה, בלי תכלית. אין לזה תכלית, אין לזה תמורה. מה זה? טוב, זה כבר על דרך עבור.
לא, אבל לא רוצים
למצוא
איזה נקודה טובה באותו בן אדם, לא
רוצים,
לא רוצים. זה יכול להיות סיבה, אבל לא
משקיעים
למצוא
את אותו בן אדם. כן, אבל אני לא קם בבוקר ובוחרת מישהו, יהיה מי שיהיה, והוא לא, מה שנקרא, לא בא לי בטוב, מה שאמרתי, ולכן אני שונא אותו. מה זה, מה קשור למצוא חן? אני, בסדר, אני שמעתי את העבודה לך, אבל כאילו מה... לא, לא, לא חושב שעל זה חרב את המקדש, לא נראה לי שזה הכיוון. מכל מקום, טוב, בוא נתקדם טיפה. לפי מה שאני רוצה להציג, אין כזה דבר שנקרא שנאת חינם. אוקיי? כלומר, זה מין מציאות כזאת שהיא לא קיימת, ובכל זאת בית המקדש נחרב. עכשיו אני רוצה להציג איזשהו תזה מסוימת. אתם יכולות להסכים, זה בסדר גמור. וזהו. צריך להיזהר, לא לצחוק יותר מדי. שנאת חינם, לצורך העניין אין כזה דבר. חז"ל הציגו את זה כמשהו שהוא לא קיים והוא כל כך טרגדי ולכן חרב את המקדש. כמו למשל, חשבתי על זה, למשל כתוב נבל ברשות התורה. מה אתם אומרות? עכשיו פעם דיברנו על זה, על הבוגרות יותר. מותר להיות נבל ברשות התורה או לא מותר להיות נבל ברשות התורה? אבל כתוב נבל ברשות התורה, אז כן מותר או לא מותר? מה זאת אומרת? לא הבנתי. מה זה ציוד?
זה לא, זה אסור.
אבל כתוב נבל, כלומר, יש לי רשות מהתורה כביכול להיות...
כביכול, עדיין נבל. זה עובדה.
אבל זה עם רשות.
מסגרת.
נבל, אבל עם רשות. יש כזה חיה, אין כזה חיה.
יש דבר כזה, אבל זה...
לא הבנתי. זה מורכב מה שאמרתי. אם זה מותר, מה זה רוח הלכה?
רוח הלכה זה
פשוט לא מותר. אז הם אמרו שזה מותר. אז אני אגיד לכם, קודם כל, זה ששמעתי כבר שיחה מהרב חנן פורט, זיכרונו לברכה, שנים מהמנהלת בישיבה. תמיד ככה היה לו הסתכלות אחרת, השקפה אחרת, מאוד מאוד מעניינות. אז הוא אומר, באמת, זה סתם משפט כזה יפה, אבל אין חיה כזאת. אם אתה נבל, אז אתה כל כך מושחת, זה לא יכול להיות ברשות התורה. אתה יכול להביא מעטפות וצידוקים, הנה התורה נתנה פה פינה ופה נתנה אישור וכדומה, אבל באמת 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 זה לא קיים, אין דבר כזה, זה מין פרדוקס הפוך כזה, בסדר? הקדוש ברוך הוא שיכול לראות את האבן? אין, זה לא שאלה, זה לא מתחיל בכלל, זה סתם לנו כבני אדם חושבים, הרבה פעמים אנחנו נסים להתמודד עם השאלה הזאת, אבל היא לא שאלה אמיתית, בסדר? כמו אותו אבן שהקדוש ברוך הוא יכול לבוא ולהרים וכדומה, בסדר? ולכן אני אוחז בזה ששנאת חינם, מה שחזל אמרו, אין כזה דבר. כלומר, מה כבר אין כזה דבר? זה לא שאין שנאת חינם, הייתה, אבל לא היה לה שום בסיס ושום משהו להתעלות עליה, בסדר? לא היה לה שום קיום, זה לסנוא, המילת לסנוא ולהזיק. עכשיו יכול להיות שאתה תבוא עם אלף סיבות, כי בעיניים שלך שהן מוצדקות, אני לא מתווכח על הרקע של המציאות, אני מתווכח על התוצאה של המציאות, בסדר? וזה מה שרגע בירן טיינר אבי שיזה רוצה לומר, שלצערנו אנחנו בכלל לא מבינים מה המשמעות של שנאת חינם, כמה יכולה להזיק אותה שנאת חינם, שאתה יכול להביא עם אלף צידוקים, אבל זה עדיין שנאה, זה לא יכול להתקיים, אין לזה שום צידוק מוסרי, אמוני. אני לא חושב שזה דבר פה ליושבות פה, אבל אני לצערי מכיר כמה אנשים שפעם אחת במהלך חייהם הם חייבו את המציאות הנפשית הזאת של שנאה כלפי אחר, בין אם הוא פגע.
אז זה מה שהרב אמר בהתחלה, שלי יש אלף ואחת סיבות למה לשנוא בן אדם, אבל מי שיבוא מהצד להסתכל יגיד כאילו זה כלום.
לא, הוא לא יכול להיכנס לרגע שלי ולמבט הסובייקטיבי שלי, בסדר? מצד אחד, מצד שני, אבל התורה כן יכולה להיכנס למבט שלי. והיא אומר לי, כל מה שאתה חושב, כל מה שאתה אומר, כל מה שאתה מרגיש, אני לא מתווכחת עם המציאות אם זה נכון או לא נכון, ההרגשה שלך. אומרת לי התורה, התוצאה של ההרגשה שלך היא לא נכונה. אתה לא אמור להגיע לתוצאה הזאת. נכון שהוא עשה לך והזיק לך ואמר עליך לשון הרע וכל מה שאתם רוצות, את הסיבות הכי הכי כביכול מוצדקות, אבל אתה, אם היית עובד על עצמך, מסתכל על דברים בצורה טיפה, בפרספקטיבה הרבה יותר רחבה וגדולה, וזה קשה, זה באמת קשה, היית מבין שגודם כל זה שאתה כועס עליו ורוצה להניש אותו ורוצה להזיק לו, במשל של האדם והמקל, אתה נותן מכות למקל ולא לאדם, נכון? כאילו את המשל של המקל, אם מישהו בא נותן לי מכות עם מקל, אז אם נותן לי מכות למקל, אז זה נסתם, נכון? תגידו לי, דיברת קצת מהשפיות, מה נתן נותן מכות למקל? נתן בן אדם מכות למי שנתן לך. כביכול כמשל, כל מי שאדם שעושה לנו איזה משהו שהוא לא טוב, שלנו בעיניים שלנו, ועד שלנו לא נראה טוב, הוא סך הכל שליח. סך הכל באים לנער אותנו ולהגיד לנו, אתם לא בסדר, תתערפס, תתעורר. הקדוש ברוך הוא רומז לנו את זה. הוא יכול לרומז לנו בלבחת סיטואציות ונקודות. אם אני לא שם את הדגש, איפה אני? לא הייתי בסדר, למה זה הגיע אליי הדבר הזה, אז פספסתי משהו, ואולי משהו מאוד מאוד מרכזי, משהו מאוד מאוד עקרוני בעבודת השם שלי, וזה גם מבט, כמו המשל הזה שמסתום במקירות, שפעם פעם פעם דיברנו על זה, זה עניין של איך אתה מביט על המציאות ועל מה שקורה לך, כמו אותו למשל חמור שנפל לבור, אוקיי, עכשיו ניסו להוציא אותו ימין, השמאל, החבלים, לא חבלים, לא הצליחו להוציא אותו. והחמור נוער ונוער ונוער ולא מצליחים להוציא אותו. ואז בא אדם אחד ואמר, אוקיי, מה הבעיה? בואו נתחיל להוציא אותו, לא נוציא אותו. סתם צער בעלי חיים. בואו נקבור אותו. קבורת חמור יקבר. סתם קראו את המשפט הזה. אמרו, אוקיי, זה באמת חכם, הוא נוער ומצטער, מה עכשיו עוד שהוא ימות, ואיך ניתן לו מים, איך ניתן אוכל? יאללה, בואו נקבור אותו. התחילו לקסות אותו בחול. בהתחלה הוא נער ונער, וזה ככה, מבינים שהוא מצייר, ואז פתאום שומעים שהוא שותק. אחרי שופכים חול ויש שקט, כן, הוא הבינו שהוא מת. אחרי כמה זמן, פתאום מה רואים? רואים את החמור, מתחיל לבצבץ. מה קרה? חמור, זה חומריות, זה גם אנחנו במחשבה היותר גולמית שלנו. בעצם מה שקרה, החמור החליט לשנות כיוון. הוא יכל לשבת ולצעוק ולבכות, הם קסים אותו ולמות. אבל הוא החליט, אני משנה מבט, אני משנה תפיסה, לא רוצים להזיק לי, לא רוצים להרע לי, רוצים לעשות איתי משהו, אני לא יודע מה, אני אחפש מה. ואז הוא בעצם, כל פעם ששאלו שופכים דליחול, הוא נהיר את הדליחול, ידק את הרגליים שלו, ואז ככה הוא טיפס, 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 עד שהוא יצא. כמשל, זה לא היה. אבל רק כמשל, כדי להמחיש לנו, כבני אדם, שהרבה פעמים, זה קורה כל כך הרבה במהלך חיינו, משהו שבמבט הראשוני, בתגובה הראשונית שלנו, זה נראה נורא והיום, עשו לי, לקחו לי, שתו לי, איך שאומרים, וסתם אני מאבלל את עצמי. אבל אם אני אסתכל קצת החוצה, וזה קשה, זה קשה כי איזשהו מנח נפשי, עכשיו אני כביכול ניזוק מזה. אוקיי, פיתרו אדם מהעבודה חלילה, לא יודע מה, הוציאו על השם רע ושאר דברים אחרים, זה באמת קשה, אני אתם בנו עוד אין סעוד הביזון, אני לא מאחל לאף אחד, זה צד אחד. צד שני, ולפעמים זה באמת פרספקטיבה של זמן, עובר הזמן, אתה רואה, וואלה, איזה מזל שקרה, כמה טוב השם, בסדר? מסתם שזה קרה פה לכולם והרבה שבפרספקטיבה של זמן אתה אומר וואי איזה מזל פספסתם אוטובוס, עכשיו לא חסרים כל הסיפורים האלה שאלה שפספסו את האוטובוס וניצלו כי האוטובוס התפוצץ וים ים ים של סיפורים שאנשים מספרים איך שבמבט הראשוני זה נראה חורבן ובעצם זה בניין, וזה הנקודה, נקודה שהיא נקודת הקשר המאוד מאוד חזקה שמאוד קשה להתמודד איתה. ואדם עשה לי משהו רע ואני עכשיו מקפיד עליו. כן, אני מקפיד עליו. חלילה. וזה נורא. וזה נורא והיום. וזה גם מאוד עדין. כי אנחנו לא חלילה איזו נוצרות כזאת של טוב, תן את הלחי השנייה. ממש לא. ממש, ממש. אני כופר במציאות הזאת. לפעמים יש אנשים קצת מקדשים אותה. היא פשוט לא נכונה בשום קנה מידה. אנחנו לא אומרים תן את הלחי השנייה. רק אנחנו אומרים תהיה קצת יותר גדול. תהיה קצת יותר גבוה מבחינה אמונית, מבחינה רוחנית. תחזיק חזק. השערה הזאת מובילה למקום, אתה לא יודע עדיין, יש לך גשם וקור, אתה רטוב עד נשת עצמותיך, במשל ובנמשל, המציאות שאתה בא נמצא ביום יום, תחזיק חזק, הקדוש ברוך הוא יוביל אותך למבטחים, רק תאמין בקדוש ברוך הוא, תבין שמה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובתך, ואל עכשיו תאשים את כל העולם ותשנא את כל העולם, ולצערנו כמה פעמים הלך חיינו, יכולנו לחוות את החוויה הזאת, ודאי בשלבי הנאורים והבתי ספר וכדומה, כמה שיכולים להיות אכזרים אחד כלפי השני. אז אומרת הגמרא, משל הגמרא אומרת, שאלו את רבי אליעזר, דורות האחרונים קשרים מן הראשונים, אמר להם עדיכם הבחירה יוכיח, בית הבחירה יוכיח. כלומר, שאלו את רבי אליעזר, מי כזה יכול, למה אנחנו בסדר, למה אנחנו צמים בתשעה באב? כי חרב הבית, נכון? מי החריב את הבית? מי אני? לא יכול להיות. אבל מי חיב? כי ויכול במלבט שלנו פעם, אבות אבותינו הם לא התנהגו יפה, מה שנקרא אבות אכלו בוסר ושיהיה בנים תיקנה, מה זה פר? זה לא פר. אז למה אנחנו בכל זאת צמים? כי לא נבנה הבית? אז מה, אברהם אבינו גם לא צם ולא נבנה הבית והבית לא הבנו בזמנו, למה אנחנו צמים? לא את הצוות, ואתם לא יודעים את הצוות? נו, ואז מה? זה נכון, הגמרא אומרת שלא נבנה בדור שלנו, ואז
חסר
לך? את יודעת מה חסר לך? טוב, אז קודם כל המציאות הזאת של אברהם לא היה והוא לא צם זה לא דוגמה, למה? כי כשיש איזו מציאות מסוימת ועכשיו היא חסרה בעולם זה הרבה יותר חמור מאשר שהיא לא הייתה בעולם בכלל, בסדר? ולכן בית המקדש חסר, אלא מה? א', אנחנו באמת לא, אולי זה באמת רחמה אבל כל מעשיו שאנחנו בכלל לא מבינים מה זה חוסר של בית מקדש. אנחנו יכולים לצייר ולדמיין בעצמנו מה זה שכינה וכהן גדול וכולו וכולו, וזה בסדר גמור בוודאי, אבל אני חושב שהאין לא היינו יכולים לשרוד את המציאות הזאת של להבין מה זה בית מקדש, מה זה שכינה, מה זה רוחניות כל כך עוצמתית בעולם, ולא לחיות בלעדיה. זה כמו לתת לבן אדם, לא יודע, נשום עכשיו רק, לא יודע, חנקן במקום חמצן, זה נורא והיום, סתם, לא, סתם מי שנתעשה פה קצת ברפואה וזה, יש חולי שנקרא COPD. מחלה כזאת של אי ספיקה לבבית שקשור מאוד מאוד לנשום. עכשיו לכם ברוך השם זה נראה נורא טבעי לנשום, מה הבעיה? הכל ברוך השם מצוין, נכון? מה שהם מוציאים, מכניסים, הכל סבבה. אבל יש מחלה כזאת שכל מה שאתם נושמו, לא אתם חלילה, אבל בן אדם שבוע לצערי הלכתי לנחם מישהו שאנחנו אישית טיפלנו בו זה לא פשוט, לא יכול לנשום, הוא חי, מדבר, יש לו סיפאפ, איזה מין מכונת חמצן ששבת לו כל הזמן עליו, הוא לא יכול לסבול את זה. כמו שאתם הולכות עם תיק, נשים הולכות עם תיק, נכון? אז הוא הולך עם בלון חמצן. ככה זה. הוא הולך עם בלון חמצן, זה החיות שלו. יכול לקחת אוויר, וכלום לא נכנס. תחשבו איזה טרגדי זה. הבן אדם ממלא את הריאות כביכול, נעשה להם את הריאות, אבל הריאות לא, לא, הריאות כבר כמעט לא מתפקדות, והוא לא מצליח לנשום. בנמשל של זה, זה ככה. לא היינו יכולים לנשום אם היינו יודעים מה זה בית מקדש. אז אולי מקצת רחמים שאנחנו קצת לא מבינים את מקדש, אם אפשר להסתכל קצת על הצד החיובי שיש בזה, אבל זה טרגדי, טרגדי לא ממש לנו שאין בית המקדש. וכמו שבאמת אמרתם, שכמו שאומרת הגמרא, כל דור שלנו נבנה בימיו, כאילו בעצם הוא החריבו, לא, יש כאלה, יש ביטוי שאומר, כאילו נחרב בימיו, זה יותר עדין. לא אני חרבתי אותו, נחרב בימיו, מי השם? שכן השם, לא, אני בסדר, רק בגלל זה נחרב בגלל השכן. אז המציאות לא נחרב בימיו, זה לא יפעל, זה יתפעל, כאילו החריבו. כל אחד ואחד מאיתנו צריך להבין שאם בית המקדש לא נבנה, זה כאילו אני עכשיו לוקח פטיש, לוקח בגר, אני חושב שאתה תמודות המזעזעות של גוש קטיף עם הבגר שמעיף את הבתים ככה כאילו זה זבובים. נסו דמי עצמכם ישבות על הבגר, זה מה שאתם עושות לבית המקדש. זה מה ש... כאילו חיבו. כל מציאות כזאת שאנחנו חסרים את בית המקדש ולא מספיק משוכללים בעבודת הקודש שלנו ביחס לקרבת אלוקים שלנו, כל אחד ואחד מאיתנו, שזה קצת אולי טיפה מאוד דרמטי ומזעזע, גם אותי זה מזעזע לחשוב על לשבת על כף של בגר, המנופים הענקיים האלה, עם הכף הזאת, ולתת איזה מכה ככה לבית, זה נשמע לנו מזעזע, לבית המקדש? נורא ו... אבל זה כתוב כאילו חיבו, לא נחרב, לא החריבו. מה שכתוב, כל אחד ואחד מאיתנו, כמה זה אמור לזעזע אותנו מבחינת עבודת השם שלנו, עבודת הקודש שלנו. אומר, איגה דה פירקה, מדרשים... שמישהו אסף, לא ברור מי זה, מי אסף את זה, רבי אברהם שפירא, אבל לא ברור מי הוא אסף, או שהוא רק מצא את הספר הזה, אחד מהם. כותב, אין תסכיל, ותדע מה שאמרו חזק, כל מי שלא מנה בימיו, כאילו החריבו, תקשה, לא רבים ושלמים יסודי העולם, הלכו למלוכתם עולם, ולא נבנה בית המקדש בימיהם. לפעמים, יש לנו איזושהי מחשבה, מחשבת נערות קצת. מה זאת אומרת? אם הרמב״ם לא נבנה, והרמב״ן, והמרן השולחן ערוך, והרימה, והמשנה ברורה, והמגן אברהם, והבבא סאלי, והרב אוירבך, אין צדיקי עולם, יש סודם, הארי הקדוש, כולם צדיקים בגובה מרומם. לא אני בימי, מי אני הפישר הקטן הזה, שמה בזכותי או בימי, אני בגלל מעשה קטן שלי, יכול לבנות את המקדש או לא יכול לבנות את המקדש? זה יכול, זה מחשבת נערות. למה? כי חצל אומרים, לא כתוב שם במשנה שכתוב, לעולם יראה אדם את עצמו חציו חייב חציו זכאי, ואת העולם חציו זכאי חציו חייב, עשה מצווה אחת, זיכה את כל העולם. לא כתוב שם בהגרות, לא בהגרות, לא בהערות ולא מסכות ישנות, מדובר על הבבא סאלי והרב אוירבך. לא מצוין שם. כל אחד ואחד. לעולם יראה אדם באשר הוא אדם. אז אומר האיגר דה פירקה, אומר, אבל באמת שבונים בכל עת בית מקדש, כל אחד חלקו השייך נשמתו, הרי כל אחד ואחד יש לו חלק במנה בית המקדש. ואז הוא אומר, בכל מה שנבנה בימיו כאילו חיבו, על כן כאשר האדם אינו מבין התורה בדעתו הוא, שחלק בית המקדש שלו עדיין לא נבנה מגודל חטאו, הנה ישוב אל השם על אמונותיו, ויתמרמר על הגלוי, ויתפלל לגאולה, ויתחזק דעתו, ויראה פלאות מה שלא ידע. אומר האיגר פיקרד, אני שמחתי מאוד לראות את זה, אז זהו, לא, נראה שמותר לשמח, מתשבר. אומר האיגר פיקרד, יסוד מאוד גדול. לפעמים יש לנו איזשהו, המחשבה שלנו בעניין בית המקדש, שזה משהו שעכשיו כל בני ישראל יעלו, ירד מהשמיים, רשי, יבנו, רמב"ם, לא משנה מה, וזה משהו, זה פרט, כביכול אפשר להגיד דוחות כפולות ומכפולות, טכני כזה, יאללה בוא נבנה את בית המקדש, בוא נבנה בית, נשים לבנה על גבי לבנה, ולבנה על גבי לבנה, ונבנה את בית המקדש, וזהו. ועכשיו יהיה לנו בית מקדש ומצוין, ובא לציון גואל, ובוא נלך לעשות מה שאנחנו רוצים. לא. רגע, דפיקה, מה פתאום? אתה לא מבין בכלל את המציאות. המציאות היא שכל חלק, כל אחד יש לו חלק בבית המקדש. כל אחד צריך לבנות את בית המקדש שלו, הפרטי שלו, ברמה הרוחנית שלו. ואז אם הוא בונה, כל אחד ואחד בונה את פרט מסוים בבית המקדש, אז ממילא בית המקדש ייבנה, בין עם הרמב״ם, בין מן רש"י, שמיים, לא משנה מה. כל אחד צריך לבנות את בית המקדש הפרטי שלו בעצמו, אלא לידי זה שירים את הקומה הרוחנית שלו, יהיה עובד השם טוב יותר, יהיה אדם שדבק בקדוש ברוך הוא, מקיים מצוות טוב יותר, איכותיות יותר. ואז הוא חותם, ויראה פלאות מה שלא ידע. לא רוצות פלאות? מצוין, תהיו טובות. מה? מה עושה שירה? טוב, אני רוצה ללמוד לכם איזושהי נקודה מסוימת שאני רוצה ככה לשאוב אותה. אמנם לא לומדים תנ"ך, אבל לנושא שלנו זה חושב שזה חשוב מאוד. מעשה אמנון ותמר, כולן בקירות, אני למדת אותו ככה, בממוצע טיפה. אומר הכתוב בנביא, בשמואל, ואתה אומר לו, אחי, אל תענני, כי לא יהיה שכל בישראל, אל תעשה הנבלה הזאת. ואנה, אני הולך את חרפתי, ואתה תהיה כאחד הנבלים, וכולו וכולו. פסוק י' ד' ולא אבל ישמע בקולה, ויחזק בה וכולו. עוזר פסוק תתווה. וישנאי אמנון שנאה גדולה מאוד, כי גדולה השנאה אשר שנאה, מאהבה אשר אהבה, ויאמר לאמנון קומי לכי. אז באמת אמנון שונא את תמר יותר מאשר הוא אהב אותה. שאלה מאוד גדולה, אם באמת באמת אוהב אותה, או שהוא אהב את עצמו בעצם. כי הכותביות הזאת היא בגלל מציאות מסוימת, עכשיו הוא טוב שונא לפני כן אוהב, ואז תמר אומרת, אבל אתה אומר לו, על אודות הרעה הגדולה הזאת, הזאת מאחרת, אשר עשית עמדי לשלחני, ולא אבא לשמוע להם, אמרה לו, לא, עכשיו את שלח אותי. מה את עכשיו משלח אותי? ולא אבא לשמוע בקולה. ותיקח תמר אפר על ראשה, וקטון את הבשים אשר עליה קראה, ותשם ידה על ראשה, ותלך הלוך וזעקה. אמרו לו, כרגע לא נתמקד בכל דברים אלה שהם טרגדיים ודאי. ואז מגיע השלב הבא, ואומר לה, אבשלום אחיה. אבשלום אומר לתמר, אגב, באמת, איך אמנון יכל לשאת את תמר לאישה? כדות?
הוא לא היה
אח שלה. היה אח שלה מאבא שלה, לצורך העניין. איך הוא יכול לקחת אותה לאישה? להגיד, הם מאוד לא היו שותפות. האבא היה שותף, מי ידע האבא? נביא. איך יכול להתחתן איתה? אז תמר הייתה בת של אשת יפת תואר. בסדר? היא בעצם, דוד היה איתה כשהיא הייתה אשת יפת תואר במלחמה, ואז שהיא נולדה בעצם היא גיורת. היא לא אחותו באמת, היא גיורת. כל גרשן התגייר כקטן שנולד דם, היא אומרת הגמרא. אין לו שום קשרי חיתון וקשרי אחים. בסדר? לצורך העניין לא עושים את זה. גם ברפויות וגם נראות, אבל לצורך העניין שני אחים שמתגיירים, אוקיי, יכולים להתחתן אחד עם השני. אלה, יש להם קשר ביולוגי, אבל אין להם קשר רוחני, כמו שני אחים. בסדר? אין שום קשר. יותר מזה, אפילו במובן מסוים, לא קרה יעוד לכל ההשלכות ההלכתיות האלה, אבל הילדים לא קשורים להורים. זה בעצם כל אחד הוא אוטונומי בפני עצמו, מה שנקרא בלי אבא ואמא. במקום אחר ראינו את זה, אבל לא משנה.
הילדים של הגרים לא קשורים להורים?
בחינה ביולוגית. הילדים לא קשורים להורים, אבל לא קשורים לילדים. הם יחידה אוטונומית.
לא, אבל הגר הוא לא קשור להורים שלו, או הילדים של הגר?
לא, לא, לא. הגר לא קשור לילדים שהתגיירו. משפחה שהתגיירה. עכשיו, בסדר, האבא והאמא לא יהודים, וגם הילד לא יהודי, ברגע ששלושה מתגיירים, בסדר, אז לא קשורים אחד לשני. כמובן שהאיש צריך לקדש שוב את האישה, לא שוב, אלא מקדש אותה. היא לא אשתו. ברגע שהם התגיירו, זהו, נגמר.
הם יושבים שבעה אחד על השני?
בעיקרון הוא לא חייב, אבל שוב, אני לא יורד לכל הפי הגדרות ההלכתיות. כן יושבים, כמו שבן מאומץ כן יושב על אביו ואמו. הוא לא חייב, אוקיי? אבל מצד המנהג, מצד הכרת הטוב, וכולו וכולו, אז כן יש בזה צד. סליחה?
הבן הוא לא הבן שלהם.
מבחינה מסוימת כן הוא לא הבן שלהם, הוא כאילו בא מהאוט אוף דה בלו, הוא לא בא מהם. בסדר? אבל זה כל מיני נקודות הלכתיות, מחזירות לזה. אז תמר לא הייתה אשת, הייתה אשת יפת תואר, בת של אשת יפת תואר, לכן אמנון בעיקרון כן יכל להתחתן איתה. עכשיו אבשלום כן היה אח שלה, אבל האח שלה שוב, אבשלום נולד מאשת יפת תואר. אותה אשת יפת תואר שהולידה את תמר, היא הולידה את אבשלום. אגב, שלום נולד אחרי שהתגיירה. הרי פה מביאים למשל את העניין הזה של בפרשת קיצה, אז מתחילים, בהתחלה, כי תצא מלחמה על אויביך, וראית בשבילה יש את יפת תואר, אחר כך העניין הזה של... מה זה? שבן סמור מורה. בסדר, זה בעצם תמיד מביאים את האנלוגיה של שני המקרים האלה מאף שלום. ואז נשפט, בסוג כף, אומר הרב, אומר הנביא, ויאמר לאב שלום אחיה, האמינון אחיך היה עמך ואתה אחותי החרישי אחיך הוא, אל תשיטי את ליבך לדבר הזה ותשב תמר ושוממה בית אבשלום אחיה. אז אבשלום כמובן כביכול מה עושה האמינון הזה, זה מין סוג כזה של זלזול וכנאי, לא אמנון, האמינון הזה היה עמך ואתה אחותי החרישי אחיך הוא, כביכול זה מה אתה אומר, זה מכובד או לא מכובד מצד אבשלום? אז הוא קורא לאמינון, טוב למה שנקרא להרגיע את הקיטור, אבל אמר לאחרי שיחיחו, זה בסדר או לא בסדר? לא בסדר? למה? למה? לא, 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 לא,
לא, לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אז מה, הוא מה שנקרא מוכן להקריב את אחותו לטובת מה שנקרא, איך זה נקרא היום? קדושת המשפחה, לא?
כבוד
המשפחה. טוב, לא, זה לא אצל, זה אצל אחינו, לא אצל... טוב. והמלך דוד שמע את הדברים האלה ואיחר לו מאוד. דוד המלך מאוד 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 כועס. אבל לא עושה כלום. ולא דיבר אבשלום עם אמנון למירה ועד טוב, כי שנא אבשלום את אמנון על דבר אשר עינה את תמר אחותו. בסדר, אז בכלל אנחנו רואים שאבשלום אומר לתמר, עזבי, אל תעשי עם זה יותר מדי בלגן, זה, הלאה, אחי, בואי תשבי פה אצלי בבית, אני אשמור עליך. עכשיו צריך להבין, האפיזודה היא מאוד מאוד, האפיזודה לא פשוטה. בזמנם, אין כזה דבר, זהו, היא כבר בעצם איזשהו נחותת דרגם, במובן מסוים אפשר להגדיר את זה, ועכשיו אומרת, בואי תשבי פה, כבר היא קוראת את כתונת הפסים, שזה בעצם היה תמיד לבוש כאלה לנשים שאינם נשואות. ואז אבשלום שונא את אמנון, אז מותר לו לשנוא את אמנון? מותר? למה? מבקש טובה, אבל למה? זה לא חינם. יש סיבה. טוב. אומר הרמב"ם. מה?
כי הוא רשע.
טוב. שונאת את כל הרשעים? אוקיי. הוא שנא אחרים? היו עוד אחרים מסתום שלא התנהגו יפה. הוא שנא אותם? כן, למה? טוב. אוקיי. בוא נראה, אומר הרמב"ם. כל השונא אחד מישראל בליבו עובר בלא תעשה, שנאמר לו תשנא את אחיך בלבביך. אחד הדברים, אני חושב שזה אחד הסעיפים הכי הכי קשים בתורה, בתור איש הלכה, זה אחד הסעיפים הכי קשים בתורה. כמה פעמים עבר למישהו איזו סיטואציה, עבר למישהו פה איזו סיטואציה מסוימת, מישהו עשתה איזה משהו, עכשיו לא נעים ללכת להגיד לה איך ככה כיסחת אותי, ולא משנה, אז כי הזיקה לי וכדומה, וכאילו יש לי שוק קפדה עליה. בשלב הזה שיש לי קפדה עליו, עליה, לצורך העניין כל אחד לפי הרכב החברתי, אני עובר עליו דאורייתא שלא תשנא את אחיך בלבביך. במובן מסוים, אני אוכל איסור.
הקפדה שמישהו עשה לי משהו...
את שונאת אותה? באמת, שונאת. קראת הפעם את הטון הזה?
ביסרתי ממש, לא יודע.
זה בסדר גמור, אפשר לעטוף את זה בצלופן, זה בסדר. אבל השלב הזה, שהלב שלי עובר תהליך, שאם הייתי יכול... הייתי מראה לה מה שהיא, מראה לא, כל אחד לפי התאיות שלו, את נחת זרועי, זה השלב שבו אני עובר על לא תשנא את אחיך בלבביך. אז אני אמרתי את זה כמה פעמים, שהתורה זה לא רגש. בתורה, באדם היהודי יש המון המון רגש, בשירה, בתפילה וכו' וכו'. הבלכה זה הדבר הכותבי ביותר לרגש. לא קטע, לא בן אדם מה שנקרא, להפך. משום שאתה כל כך בן אדם, ומשום שאתה צלם אלוקים, ומשום שיש בך כוחות רוחניים, אתה לא יכול להערבב הלכה ורגש. במובן מסוים זה שמן ומים, נכון? כמו הדוגמה הידועה ונפוצה שהזכרתי אותה כמה פעמים, נדע, זה נשמע מזעזע, אבל אדם שירש ירושה מברך שתי ברכות על קברו של אביו, נכון? דיין האמת ושחיינו, נכון? דיברנו על זה כמה פעמים ואין המקום להאריך.
אבל איך אפשר כאילו אומר את זה? זה לא
קורה
קצת, זה
כאילו
אחרי שאמנון עושה מה שהוא עושה ואת
פשוט אגיד
טוב, אני
אוהב אותו כבר אח
שלי.
לא, 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 שנייה, אני חדדתי פה את הדיבור באמנון. אני רציתי יותר להעצים כרגע את הנקודה שמישהו עשה לי משהו לא טוב. בוא שנייה,
אני חבק אותו לבין הפחים.
רגע, לא, אני אמרתי אל תיתן את הלכי השנייה, לחבק אותו לתת הפחים זה לתת את הלכי השנייה. לא, אמרתי שלא, אבל אני רוצה בכוונה טיפה, אני ככה מעצים טיפה דברים ואז טיפה נקייל אותם, נהפוך אותם הרבה יותר חדים, בסדר? עוד שנייה נראה אם כן היה מקום או לא היה מקום לשנוא אותו או לא לשנוא אותו, את אמנון. שאלה מה אנחנו מגדירים את השנאה, וזה בעצם אחד הנקודות. אומר הרמב״ם, כל השונא אחד מישראל בליבו עובר בלא תעשה. עכשיו צריך להבין שכשהרמב״ם אומר את זה, זה הלכה מפורשת. זה לא, טוב זה הרמב״מיסטים. לא, זה הלכה מפורשת אחד מהלא תעשה, מהכל מצוות הלא תעשה שיש. במקבילה של זה, כמה שנשמע נורא 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 מזעזע, זה כמו כל איסור אחר. מי שהיה נותן לה איזה דבר איסור לאכול, אתה מעיזה בכלל לחשוב על זה, רק לחשוב על זה, זה מזעזע. אבל מבחינה הלכתית, עבודת השם שלי, מה שנקרא ב-X או ב-V שיש לי בשמיים, על עבירה ועל מצווה, זה אותו דבר. ואין לוקים על לב זה לפי שאין בו מעשה, כמו שאמרנו, על לב שאין בו מעשה לא לוקים. ולא הזהיר התורה אלא על שנאה שבלב, אבל המכה את חברו והמחרפו אף על פי שאינו רשאי או אינו עובר משום לא תשנא. מה היה בסוף? מה אבשלום עשה לאמנון?
הרג אותו.
אז לפי הרמב״ם הוא בסדר, נכון? כי הוא אומר כל האיסור זה מה? לעבוד לשנאו בפה בלב, סליחה, אבל הכל המחרפו והמכה את חברו והמחרפו אף על פי שאינו רשאי אינו עובר משום לא תשנא. מה? מה
זה? אבל זה לא תוצאה?
לא, מה זה?
היה תקופה ששנא אותו בלב, ואז הוא
הרג אותו. כי לא יכול להרוג אותו עכשיו. אם הוא יכול להרוג אותו עכשיו. מה נסיין? כן, כך משמע, למה הוא
חיכה?
לא, הוא פשוט חיכה למה שנקרא לטיימינג, לתזמין את ה... הוא לא יכול עכשיו, עכשיו יקום להרוג אותו. לא, לא, לא.
אבל זה היה תוצאה. הוא הרג אותו והוא...
תוצאה של השנאה או תוצאה של המעשה? של השנאה בלב.
יכול להיות שהוא היה מדבר איתו, זה לא היה.
אתה לא יכול להרוג בן אדם אם אין לך שנאה בלב. כן? שליח בית דין שהורג מישהו שחילל שבת, אז מה, הוא שונא אותו?
כן, אבל אדם שהוא לא...
אז עכשיו את מכניסה את הרגש האנושי שלך בתוך המציאות החברתית כי מישהו הזיק לך. זה בסדר, רק תגידי שכן. נכון? טוב.
לא, כי זה לא... זה לא כאילו מישהו שהורג
כשהוא
צריך, זה מישהו שהורג כי יש לו משהו שמניע אותו.
אוקיי, בסדר, עדיין הוא מכניס את הרגש האנושי שלו בתוך עבודת השם שלו. שאין בעיה עם זה, רק צריך לראות שזה באמת עומד בגדרי ההלכה.
אז כן, היה לו רגש שנאה בלב, אבל...
אז רגע, כן, היה לו רגש שנאה בלב. אומר הרמב״ם, אומר... כן, אוקיי, בסדר, לא אמרתי שלא. לא אמרתי שלא, לא יודע אם מובן שלא, לא אמרתי שלא, רק אני אומר, איפה הבעיה? אומר הרמב"ם בסעיפה, זה היה בסעיף הקודם, מי? כלומר, הסעיפה של הרמב"ם המכה את חברו, אינו עובר משום לא תשנא. כלומר, לפי זה, מה התעדוף? התעדוף הוא לשנוא מישהו או ללכת, אפילו לחוות בו, אבל לא לשנוא אותו. משהו של לחוות, אין רשות לחוות, אבל משהו שאתה לא עובר עליו של... לא תשנא, יכול להיות שאתה עובר על לבים אחרים, לא תקן וכו' וכו', זה גם הבעיה בפני עצמה. אבל בהמשך אומר הרמב"ם, כשיחטא איש לחברו, לא יסתמנו וישתוק, כמו שנאמר ברשעים, ולא דיבר אבשלום את אמנון מאומה למרה והטוב, כי שנא אבשלום את אמנון. אלא מצווה עליו להודיעו ולומר לו, למה עשית לי כך וכך, ולמה חטאת לי בדבר הזה, שנאמר הוכח תוכח את עמיתך, וחזר וביקש ממנו למחול, צריך למחול, ולא יהיה מוכל אכזרי, והתפלל, כמו שנאמר, והתפלל אברהם אל השם. כלומר, לפי שיטת הרמב״ם, והרמב״ם פה מייצג את ה... נקרא לזה את האסכולה באמת המאוד מאוד רציונליסטית, כי זה קשה, זה באמת, לעניות דעתי, אני לא יודע אם תקנות, אצל נשים זה עוד יותר קשה, כי כל כך מרוב הרגש, שמי שעשתה לך איזה משהו, עכשיו ללכת אליה פרונטאי, להגיד לה, למה עשתי ככה? למה הזקתי? למה ככה... לא יודע, כל אחד בסטרציה שיש לו עולה במהלך היום יום בחיי חיה וללכת ולהגיד כן, הזדקת לי, עשית לי משהו לא טוב, למה עשית לי זה? אני יכול מה שנקרא, לסחוב את זה בלב, לכעוס, להתעצבן, לא יודע מה, לשנוא, אוקיי? בוא נאמר את זה, לשנוא, אבל אני לא אגיד את זה, לא אלך להגיד את זה פרונטלי.
אבל אם מחלתי?
לא,
כאילו אסור
בגיל בירוק? אפשר להסתכל בפגיעה. לא, מצוין. אם אתה לא מסתכל על זה כפגיעה, ואתה מבין, אגב, כמו שאמרתי בהתחלה, אתה מבין שזה בעצם איזשהו מסר אלוקי, תתעורר. אז זה נקודה בסדר גמור. אם פגעו בי ולא עשיתי שום דבר, ולא הקפדתי ולא מסניתי ולא... קדוש יאמר לו. אבל מי... זה נראה לי אנשים כל כך מזוקקים שיפגעו בהם והם יסתכלו על הדברים בצורה רוחנית. שלא הזקת לי. אולי, לא יודע, ברמת הבעל שם טוב. נראה, אולי גם במעלת נכבה. נראה לי זה מאוד, זכולה רוחנית מאוד 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 קשה. נשית, מנטלית, שיפגעו באדם, והוא, כביכול, כמו שאמרנו פעמים קודם בראש שנה, מעביר על מידותיו, מעביר על מידותיו, זה לא איזה מסכן אני, אבל אני מוכן למחול לך. ועדיין אני רותח בלב. למחול, הכוונה היא שאני חוזר למצב, נקודת האפס. לא רק שאני חוזר לנקודת האפס, אני גם מוכן להתפלל ולעשות משהו לטובתו. אברהם אבינו, באספיזודה שהרמב"ם אמר, כל מילה בסלע, כל מילה זה דווקא היא ולא אחרת, שנאמר, אומר, והתפלל אברהם אל האלוהים. שם מוזכר על מי? על אלימלך, שלוקח את שרה לאישה. עכשיו שיש את איש, נסו לדבר על עצמכם את הסיטואציה שהסיטואציה באמת מעומד קשה, אולי לכם אנשים זה עוד יותר קשה. הסיטואציה הזאת היא של בעל ואישה, עכשיו לוקחים את האישה בגלל שיפה או לא יפה, לא משנה למה לוקחים, כי זה היה מנהג העולם הקדמון, לוקחים לו אותה. הדבר הראשון, הכי בסיסי, האינסטינקט הכי בסיסי, זה מה לעשות? לתפוס אותו בן אדם ולהפריד את החלק שמחבר בין הראש לבין הכתף, צלע הכתפיים. מה זאת אומרת? תקח את אשתי, אין דבר יותר הזוי מזה. טוב, בוא נעבור את השלב הזה, זה מלך, אני לא יכול לפרק אותו מה שאני רוצה. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא מחזיר את שרה לאברהם. אז מה שנקרא, תודה רבה, שלום שלום, ולא להתראות, לך לאיפה שאתה רוצה ללכת, תלך לאיפה שאני מעדיש, תלך ואני הולך. אבל אברהם אבינו לא יתנהג ככה. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לא ידע שהוא צריך להתפלל על אבימלך. בסדר? אחר כך שאבימלך אמר לו, תקשיב, בגלל זה כעצור עצר בעד כל רחם לבית אבימלך, אז כל הנשים לא יודעות. עצור עצר זה הכוונה שלא שהם לא נפקדו, הכוונה היא שאישה יושבת עם צירים ולא קורה שום דבר. זה נורא והיום לשבת עם צירים ולא יקורה שום דבר, זה עצור עצור השם, יכול להיות גם זה וגם זה אגב. אז אברהם אבינו מבין את הסיטואציה ואומר, בסדר, מה שנקרא, תבשל את מה שאכלת ואני הולך להתראות, תפוס לי בסיבוב. אברהם אבינו לא ככה. אברהם אבינו עם גדולתו ועוצם חסידותו מתפלל על אבימלך. זה באמת דרגה נפשית, לא רוחנית, אבל כמובן שזה המבנה שלו, דרגה נפשית מאוד מאוד גבוהה, שמישהו שהלך והזיק לך, והזיק לך בידיים ממש, בקום ועשה, לא רק שאתה לא כועס עליו, לא רק שאתה נפרד ממנו כאיזה טוב יאללה לך, אתה גם מתפלל עליו שגם יהיה לו טוב. אתם יודעים מה זה? איזה קומה רוחנית, נפשית, צריך להיות כדי שמישהו יזיק לי בידיים ואני הולך ומתפלל לטובתו? זה באמת בלתי נתפס. לכן אומר הלכות צדיקים, השנאה, המידה הזאת יש בה לב. דכתיב לא תשנא את אחיך בלבביך, ועזרנו להסיר מנפשנו מידת השנאה. והיא מידה גורמת אמנות הרבה, כי כמו לשון הרע, כי השונא את חברו מספר לעולם בשנאתו, וקובל עליו ותמיד דורש רעה עליו ושמח לעדו, וגורמת נזכו שיזיק לו כשהוא יוכל להזיק לו, ונוקה ונותר לו, ולא יחם עליו אפילו הוא דחוק מאוד. אומר, אומר אחות צדיקים, שלעולם, אדם ששונא את חברו שיש עליו, שהוא מקפיד עליו, לעולם הוא יראה רק בחובתו ולא בזכותו. לא משנה מה, איך שלא תסובב את זה, איך שלא תציג את זה, תסביר את זה, תמיד יגיד לך כן, אבל ברגע שאתה אומר, אתה יודע שברגע שאתה אומר את אבל, עשית ריסטי על כל מה שאמרת לפני כן, מבחינתי אני מתחיל מחדש. זה לכם זה כלל ראשון, כשמישהו אומר לכם משהו, אומר לו כן, אבל, זה אומר לו אבל, שכח את כל מה שאמרת לו לפני כן, כי עכשיו הוא רוצה להביע משהו אחר, הוא במנח נפשי בכלל בכלל במקום אחר. זה לא יעזור מה שתגיד לו, אתה חייב קודם כל לפס את דעתו בנקודה הזאת שבה הוא חושב שהוא זק, ואחר כך לבנות את הקומה של אוקיי, בוא נסתכל על זה במבט אחר. ואומר ארוחות צדיקים, כל התכונה הזאת שכל הזמן להסתכל רע על האחר, זה כי אתה לא עבדת על עצמך ואתה בעמדה נפשית של לסנוע. מחמת השנאה יגנה את מעשיו הטובים וישניהם בעיניו ובעיני אחרים. זה אחד הסיבות למשל שאומר החפץ חיים, שאסור לדבר לשון הטוב אפילו על מישהו שאתה לא מסמפת כל כך, או ליד מישהו שאתה לא מסמפת. למה? כי תמיד יעבטו את זה. הוא עשה מצווה, כן, עשה מצווה כדי שיראו, כדי שיקטרו עליו ביתו. לא משנה, תמיד הוא ייקח את הדבר הכי הכי חיובי ויעקם אותו לדבר הכי הכי שלילי. זה מציאות נפשית מאוד 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 קשה, לדעת להיות באמת במקום כזה שבו אתה רואה את חברך וללמד עליו זכות. עכשיו, אם זה באמת חברי שאני ממש חבר טוב שלו, אז בצד השני, גם כל מעשה שהוא לא טוב, כל מעשה שני שהוא לא טוב, תודה, גם כל מעשה אחר שהוא לא טוב, אני גם אפרש אותו לשבח ולא לגנאי. או הדין ההפך, כל דבר אחר שהוא לגנאי, סליחה, שהוא לשבח, אם אני לא אוהב אותו, אני אפרש אותו לגנאי. וכמה קשה המידה הזאת. ועל זה אומר סוף הסלט השרים, יש רעה והיא שנאת חינם והיא החריבה בית המקדש. כלומר, הדבר הזה הוא בסוף היום, זה כן מה שמחריב את בניין בית המקדש. העניין הזה של שנאת חינם, לבוא ולהם להסתכל על הדברים בצורה כל כך שלילית, ונכון שעשו לך משהו רע, אבל אני ככה נסכם טיפה את העמוד הזה. א', אתה צריך להבין שכשעושים לך משהו רע, לא עושים לך בחינה רוחנית, אוקיי? בחינה רוחנית אדם צריך, וזה הדין מה שאני אומר, כי לפעמים זה מסוכן, אדם יעשו לו משהו רע ולהבין שבחינה רוחנית רוצים להגיד לו משהו, לא קורה סתם לאדם משהו. הגמרא מביאה שאפילו שהקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה אפילו על בהמתם של צדיקים, נכון? כמו מי? כמו חמורו של רבי פנחס בן יאיר, שהוא לא היה אוכל מה? אוכל שאיננו מאוסר. אז אם על בהמה הוא לא מביא תקלה, כל שכן וכל שכן על צדיק עצמו, על האדם עצמו, אי למה יש תקלות? כביכול למה יש ניסיונות לאדם? כי באים שכלל את הקומה הרוחנית שלו. חמור אין מה לשכלל את הקומה הרוחנית שלו, בסדר? אבל אדם יש מה לשכלל את הקומה הרוחנית שלו. או שהוא עובד על זה בטוב, כלומר הוא עובד על עצמו ומשכלל את עצמו כל הזמן. ואם לא, לפעמים צריך לתת את דרבון מין שמיים, מה שנקרא. אז לפעמים יש דברים לא נעימים שקורים, כמובן כל בוקר מתפללים, אתבינו לא יודע ניסיון ולא יודע ביזיון. אבל עדיין, כשיש ניסיונות, אנחנו צריכים להבין שבסוף היום הניסיון הוא מהקדוש ברוך הוא. ואתה צריך לדעת איך אתה מתמודד עם הניסיון הזה. ואתה צריך לדעת שכשיש לך ניסיון להבין מה, לנסות להבין בכל אופן, בין על ידי על עצמך, בין על ידי מישהו אחר שקרוב אליך, שיש לו מבט קצת יותר תורני, רוחני, להבין איפה ה... זה סוג כזה של משל ונמשל. אז התקלה היא סוג כזה של נמשל, סליחה, של משל, ואתה צריך להבין איפה הנמשל. אתה צריך להבין איפה הקומה הרוחנית שנפגעה, וממילא מנסים לתקן אותה אצלך. אומר בוא נדלק שנייה את הירושלמי, רק נגמור ככה ברמב"ם וחפץ חיים. אומר הרמב"ם בספר המצוות, הזהיר משנוא קצתנו את קצתנו, הוא היה עדין, שקצת ישנאו את הקצת אחר, כלומר רובם אוהבים, והוא אומר לו, תשנא את אחיך בלבביך, לשון הספרי לא אמרתי אלא שנאה שבלב. אמנם כשהראה לו השנאה והודיעו שהוא שונא אותו, אינו עובר על זה עליו, אבל לא תיקום ולא תיטור ועובר על עשה, והוא אומרו ואהבת לרעך כמוך. כן, אדם שהוא אומר לחברו אתה לא בסדר, זה ודאי ודאי מבחינה נפשית, רוחנית, בעניין קיום העולם, זה ודאי עדיף. נכון שזה קשה ולא תמיד בא לך, מה שנקרא כבר ראינו בסרט הזה לא פעם אחת ולא פעמיים, ואמרתי והוא הבטיח שהוא יחזור ועדיין הוא נמצא באותה סיטואציה, אז לא רוצה לדבר איתו, אז יאללה, כל המילות שבח שנוהגים לצרף למשפט הזה. ובסדר, אז אני לא רוצה להיות לא חבר, לא חברה שלו, לא חבר שלו וכדומה. זה לא נכון, זה לא נכון. חז"ל אומרים את החייב, לא שאני מדבר, החייב ללכת ולהגיד לו את מה שעשה לך, שיזיק לך. איי, ונגמר, ומחלת, לא, בסדר, לא חייב. אבל אם אתה מרגיש איזשהו הרגש נפשי, עדין, שאתה מקפיד עליו, עכשיו, לסנוע זה נשמע לנו מאוד מאוד דרמטי. לסנוע, גם להרגיש שיש לי שוקפד עליו, כאיזשהו איזה כבץ כזה, או שמה שנראה לא בא לי לראות אותו, זה גם נקרא שנאה בלב. ולכן חותם הרמב"ם, אבל שנאת הלב הוא חטא חזק יותר מן הכל. הרמב"ם תולה את כל החטאים, את כל הבעיות, בשנאת הלב. רגע שאין לך שנאת הלב, אתה הרבה יותר משוחרר, הרבה יותר יכול לעבוד את הקדוש ברוך הרבה יותר בצורה אמיתית, אבל שנאת הלב זה חטא חזק יותר מן הכל. באמת זה מאוד 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 קשה, באמת קשה. ואולי גם בגלל זה הניסיון הוא מאוד קשה, שמישהו יזיק לך, מישהו עשה לך משהו רע, אז מבקשים לך שני שלבים. א', אל תשנא אותו. ב', כדי שגם לא תשנא אותו, לך תגיד לו. אגב, זה לא שאם לא, אני לא שונא אותו, אז אני לא יכול לא לומר לו את זה. כי אין מה לעשות, אנחנו קרוצי חומר. אף אחד לא אומר, זיקיתי ליבי. אף אחד לא אומר, אני נקי, פיקס, כאילו לא קרה שום דבר. אם משהו קרה לי, נשאר לי איזשהו קמת בלב, זה גם שלב שלא תשנא את אחיך בלבביך. זה לא צריך להיות בקום ועשה שם אני אראה אותו נופל איזה בור, אני אשמח ולא יציל אותו. לא, זה לא השלב הזה, זה ודאי. אבל גם אפילו כבץ הכי קטן, אני כמת הכי קטן בלב שנשאר לי מול האחר, אני עובר על לא תשנא אחיך בלבביך. אני לא יודע לכמת את זה, כמה יותר, כמה פחות, אבל זה לא תשנא את אחיך בלבביך, וזה מאוד בעייתי, זה עבירה. עכשיו, הצרה הגדולה בזה, זה לא עבירה שאתה פעם אחת עובר אותה. זה לא חלילה אדם אכל איסור, זהו, אכל איסור, נגמר. אתה כל החיים, אם אתה בתנועת נפש הזאת, אתה מושך איתך איזשהו צלקת מסוימת, כל הזמן בעבודת השם, שעכשיו כמו איזו שריטה כזאת, שריטה רוחנית בעבודת השם שלך. כי אתה כל הזמן חוטא ולא תשנא את אחיך בלבביך. וזה צריך לנקות את הלב.
מה קורה שאני מדבר בצד השני? לא מספיק שאני כאילו
יכולה לשמור לי בלב על מישהו אחר, בגללו קורה לי מצב שאני שונאת אותו בבוקו, אז אני גם באה עליו ואני פותרת את, 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 את אותה בעיה עם אותה בת, ואז היא גם לא כאילו, לא כל כך רואה את זה, לא זה. יכול לצאת מזה מצב שאני אפילו אשנא אותו יותר, ועכשיו כאילו לא רק בלב, אני בטוח אפרסם את זה כאילו.
צודקת, זה באמת מורכב, באמת קשה. אני לא חושב שיש תשובה מתמטית לזה. אני אומר, אני לא חושב שיש תשובה מתמטית לזה, תעשי כך וכך. אבל זה לא מונע מאיתנו את הצריכות הזאת של לפתור את הבעיה. לא חייב שתמיד אני אבוא ויציג את עצמי, כי זה יכול מה שנקרא להציף רגשות או להעצים נקודות ומה שנקרא ללבות יותר את האש. אבל תמיד אני אשלח רעב וכדומה שינסו לפייס. אני אשלח את אהרון, כל אחד אהרון בדורנו, אשלח אותו כדי לנסות לפייס. לפעמים יש מצווה לא לומר דבר שאינו נשמע כמו דבר שאינו נשמע, אבל זה שני שלבים. א', את השלב הראשוני שלי, אגב הוא השלב הרבה יותר קשה לפי דעתי, לנקות את הלב. הרבה יותר קשה. כי אני צריך לפרוק משהו. זה יושב לי על הלב, אני צריך לפרוק אותו, אני לא יכול לפרוק אותו כי אני לא דיברתי איתו. אבל אוקיי, בסדר, זה מה שאמרנו. לא מתחשבים ברגשות שלך, מתחשבים בעבודת השם שלך. והשלב הבא זה כבר הקומה הבאה.
אם היא לא מקבלת את זה, אני עשיתי את
שלי, שחררתי כאילו? ברור, זה דיברנו פעם שעברה, בראש השנה, ביום כיפור, אם אדם מבקש מחברו סליחה, והוא לא רוצה לסלוח, פעם, פעמיים, שלוש, איך אומרים החבר'ה? העבירה עליך, בסדר, אז... עוד פעם, יחידים שבאה? אם יודעים, אין מצווה לומר דבר שאני נשמע, אבל זה צריך, אז אמרתי, זה שני שלבים, א', לנקות את הלב, לא לשנוא את האחרים בלבבי, בסדר? שזה השלב הראשוני, הבייסיק ביותר, והוא הכי קשה.
אני יודעת שאני נקית את הלב, אז זה לא יזיק יותר
משווי. אם תנקית את הלב, זה יזיק יותר, לא יזיק יותר. לא, את אומרת, מצרפת פה שני דברים. לנקות את הלב ולהגיד לחבר, זה שלב, קומה על גבי קומה, יש נקות את הלב. שלב הבא, זה יכול לבוא ביחד, אז זה יכול לבוא במקביל. בסדר? לנקות את הלב זה לא חייב דווקא כדי שאני אומר לא. ודאי שאני אומר לא כדי שהוא לא יכתב בפעם הבאה. בסדר? וזה באמת אחד הדברים שאם נשכיל ונשכלל אצלנו את הקומה הזאת, כל אחד ואחד מבין כל בני ישראל, בעזרת השם, אני בטוח, בתקווה מאוד מאוד גדולה, שמה שחזל אומרים, כיוון שנחרב השנאה את חינם, הוא ייבנה עליו את חינם, ומתוך כך בעזרת השם, שבאמת נזכה לראות בבניין גואל צדק. ברוכות תהיו.